לכולם, זה עמית. אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט כסף והשקעות. הפודקאסט שבא לתת לכם עוד רעיונות, עוד אפשרויות, איך להגדיל את ההכנסה, איך לצבור עוד הון, כי כסף מייצר כסף, ואני רואה בו ככלי. והכל כרגיל בגובה העיניים. והיום אני שמח לארח את צחי קווטינסקי. צחי, תודה רבה שבאת.
תודה רבה שאתה מארח אותי.
וצחי, מי שלא מכיר, צחי עוסק כ-30 שנה בנדלן, בעיקר בארץ, ומה שאנחנו נדבר עליו כמובן זה נדלן בארץ, ואיך צחי מאמין שכל אחד יכול לעשות לעצמו פנסיה תוצרת בית, ואנחנו נתחיל. אז צחי, אתה 30 שנה עוסק בתחום הנדלן, אתה עושה הרבה, עשית הרבה מאוד שנים הרצאות, עד היום עושה הרצאות ומלמד, מה אתה מרגיש שהכי חסר לאנשים, לפני שנצלול ממש לפילוסופיה, מה אתה מרגיש שחסר לאנשים?
אחד הדברים שהכי חסר לאנשים זה ידע. וידע שלקבל אותו בצורה אובייקטיבית ולא מתוך אינטרס. אנשים, אני רואה את זה, ואפשר לראות את זה בכל מקום בתחום הנדלן, אנשים חיים היום, העולם של הנדלן הוא הפך להיות מאוד מרכזי בחיים שלנו. אם הממשלה מתעסקת, זה מתעסקת בנדלן, אנחנו מסתכלים בטלוויזיה, זה נדלן, אנחנו בודליקים רדיו, זה נדלן, ועיתונים זה נדלן. ולאנשים כל הזמן מספרים כמה קשה לקנות דירות, ואני אדבר בעיקר על דירות מגורים, וכמה הנדלן יקר, וכמה הוא ירד או יעלה, תלוי בשמועות של אותה תקופה. ואנשים כל הזמן מחפשים פתרונות ומחוסר ידע. החוסר ידע הזה, רק אני אתן דוגמה, מתחיל ממקום של קנייה של דירה, שאני שואל, שאני פוגש אנשים בהרצאות, ואני יכול לפגוש אולם של 100, אולם של 50, ועשיתי את זה סך הכל שבוע שעבר במקרה, ואני אומר לאנשים, הלכתם, מי קנה פה דירה מקבלן? מצביעים, 10, 5, 20, ואני אומר, אוקיי, ומי לקח עורך דין? ופתאום אני רואה מבוכה בחדר, וקם כמובן התורן ואומר, שילמנו אז 1.5% לקבלן על העורך דין שהוא הביא לנו. ואז מתחיל מישהו אחר לבכות בחדר, ואז הוא מתחיל להבין שבעצם זה לא העורך דין שמייצג אותו. אז נכון שזה לא נדלן, וזה השירותים לנדלן, אבל זה מצביע על חוסר הידע, ואם אנחנו עוד נדבר על קרקעות חקלאיות, וכל מיני דברים אחרים, שם זה הדוגמאות הכי בולטות לקטע הזה.
כן, כן, אנחנו רוצים פה שאנשים יצאו בפודקאסט תמיד עם דברים פרקטיים, אז כבר קיבלתם משהו, תזכרו שיש שני צדדים לעסקה, אתם צריכים להגן על עצמכם, אל תצפו שהצד השני דווקא יגן עליכם. ועוד שאלה שמאוד מסקרנת אותי, דווקא בזכות הוותק שלך בתחום הזה, איזה שינויים אתה מרגיש שקרו בעצם אצל האדם, אתה המשפחתי הפשוט ב-30 שנה, זאת אומרת, אתה משנת 90 כבר הרי מרצה. האם אתה, אני שואל, האם יש שינויים בתכלס בחוסר הידע או בעניין או בסקרנות של האנשים בתחום הנדלן, או שבעצם היום העולם הוא דומה למה שהיה לפני 30 שנה, שאז לא היה אינטרנט כמעט ולא היה כזה אפשרויות?
אז א', אני רק אתקן, אני מרצה בעיקר ב-13 שנים האחרונות, אני 30 שנה מתעסק, אני בניתי פרויקטים, אני ניהלתי נכסים, עשיתי הרבה מאוד בתחום הנדלן, יזמתי פרויקטים. דבר אחד בולט, שככל שנהיה יותר קשה לקנות דירות, ככל שהמחירים עלו, אנשים חיפשו את הידע. כאן דרך אגב, אני חייב ככה בסוגריים, ואנחנו ננצל את הזמן להרבה סוגריים כאלה, שיפתחו את העיניים לאנשים.
זה המטרה.
אני, בקורסים שאני מעביר, ואני מעביר למשל את השימוש באינטרנט ככלי עזר למשקיע, כל מי שרואה את הכותר של השיעור הזה יודע שכתוב, והאינטרנט זה האויב של המשקיע. תיזהרו. בגלל שהיום המידע הוא מאוד נגיש, ואנשים הפכו להיות עצלנים, אנשים יושבים בבית וקונים ועושים הכל דרך הבית, היום לא צריך לתכנן שום דבר, היום הכל נמצא, נדלן אי אפשר לעשות מהבית. אני יודע שעכשיו מרימים כמה משקיעי חול גבה, ואני מאלה שלא משקיעים בחול, אני אוהב להשקיע פה. והם אומרים, הנה, לנו יש כלים, ואנחנו יודעים המשקיעים שמשקיעים בארצות הברית, יש להם את כל האתרים והכל, אבל נדלן שלא עמדנו בתוכו, וסליחה שאני אומר את זה, אבא שלי אומר נדלן, שאתה לא נכנס ולא עושה בו פיפי, כן? שאתה לא עומד בתוכו, לא עמדת מרחוק, אתה לא יודע לקנות אותו. אתה לא יודע לקנות אותו, אז זה שינוי בדבר הזה. אז המידעים שיש היום באינטרנט יכולים להיות אויבים. אבל אנחנו רואים היום הרבה יותר צמא לידע, כדי שאנשים חייבים, חייבים למצוא פתרונות לדירות מגורים או לדירות בכלל. ואי אפשר להביא את זה מכל מקום, והסקרנות גוברת, ואז באמת יש היום יותר התעניינות. אבל זה נובע בעיקר מהשינוי ביכולת לקנות נכסים. זה הבדל בין מה שאני קניתי בתור זוג צעיר דירה, או אתה, אנחנו בגילאים דומים, לבין היום.
אני קניתי, היה לנו דירה 55 מטר מרובע, קומה שלישית, בלי מעלית, והיינו מאושרים עד הגג. היום נגיד את זה לאיזה זוג צעיר, נראה לי, יזרקו אותנו מכל המדרגות. מה פתאום, דירה כזאת קטנה ובלי מעלית וכו'.
לא, היום בכלל התרבות של הדיור ובכלל של החיים והפינוק, אני הוזמנתי לפני כמה שנים לאיזה בחור במקום שגם לימדתי, הוא אמר לי שאני חייב לבוא ולהציל אותו. הוא הסתבך, הוא לא יודע להתנהל כלכלית, ואני בא אליו בירושלים לדירה, לדירת גן, במקום שקצת יקר. הוא גר בדירת ארבעה חדרים. אני נכנס לדירה, הוא גר לבד. בחדר אחד שוכב אופנוע על הרצפה, בגלל שהוא היה אופנוען. ואני אומר לו, תגיד לי, למה אתה חי בדירה המפוארת הזאת? והוא אומר, מה, אני צריך לארח אנשים, אני צריך זה, אני...
מה יגיד?
בדיוק, אני חי בשביל אחרים. ברגע ששיניתי לו את הקונספט הזה, אז הכל השתנה. היום, בגלל זה שאני מסתכל, גם שאני מדבר עם אנשים, ואני בן אדם מאוד פרקטי. אני גם היום בצריכה שלי, אני נוסע באוטו כמו שאני צריך, ואני חי בבית כמו שאני צריך, ואני לא קונה חולצה בשביל להרשים אף אחד. לפעמים אני רואה את האנשים מרימים גבה, בייחוד הצעירים, שלא מבינים שתחיה את החיים שלך, והכל ישתנה. אז זה חלק מאוד גדול.
זה חלק מהדברים שאני מנסה, את האורחים שאני מביא לפודקאסט, באמת שיראו זוויות ראייה שונות, ושכל אחד יעשה את מה שהוא צריך. ויש לי איזה ספר בנושא שאני אמרתי, שהרבה אנשים קונים דברים בשביל להרשים אחרים, לא כי זה גורם להם סיפוק, אבל זה משהו אחר. בוא נחזור רגע אליך, ואני רוצה להבהיר פה הבהרה שצחי ביקש שאני אגיד אותה, וזה חשוב. צחי לא יועץ פנסיוני, זאת אומרת, בהגדרת החוק הוא לא יועץ פנסיוני, יש לו אמונה, דרך מקצועית שהוא מאמין בה, אבל זה לא משהו שהוא מגובה באיזה תוארים מטעם רשויות, זאת אומרת, כל אחד שישמע את מה שאנחנו אומרים ויבחן האם זה מתאים לו. זה לא המלצה לשום פעולה משום כיוון שהוא. ואחרי שאמרתי את הדברים שאני צריך להגן על שנינו, אז פנסיה תוצרת בית, אז קודם כל יש פה משחק יפה של מילים, מבחינתי תוצרת בית זה בית, מצד שני תוצרת בית תעשה לעצמך, נכון. כמו שאתה עושה הוגה, אז תוצרת בית
לזה לא בדיוק לקנות. התכוון אליה אבל אלוף שמיתג אותי.
אז יפה, אז הוא הצליח,
כן, תגיד לשמי. כן, הוא אלוף, תרתי משמע.
אוקיי, אז תסביר לנו, מה זה פנסיה תוצרת בית? מה הפילוסופיה שאתה מאמין בה?
אני אסביר. שאני ראיתי שאנשים לא מודעים למעמד שלהם הפנסיוני, שאני הבנתי שאנשים חיים, גם מקבלים מזכורות 10, 15, אפילו 20, ולא מודעים, איך שבנוי השכר שלהם וכמה יהיה להם ביום הדין. ושאני ראיתי אנשים שמגיעים לגילאים שכבר מאוחר להתחיל לתכנן מחדש, ופתאום האנשים שהרוויחו, כמו שאמרתי, את הסכומים היפים, פתאום הם מקבלים 3, מקבלים 4, מקבלים סכומים מאוד קטנים. אני הבנתי שצריך לעשות שינוי בתודעה של האנשים. חוץ מזה, אני לקחתי את זה מאיפה שאני מתנהל. אני, בגישה שלי, באמונה שלי ובניסיון החיים שלי, וכן, צריכים לספר לאנשים
יש לנו כבר.
כן, שאני חי כבר משנת 59, אז זה לא מעט שנים, ואני למדתי בחיים לא להיות תלוי באף אחד. ככל שאני יכול, יש אנשים שאין להם ברירה, אבל ככל שאני יכול לא להיות תלוי באף אחד. ולקחת אחריות על עצמי. ושאני התחלתי לראות בכל התקופות, כל מיני חברות שהשקיעו בהם, החברות הפנסיוניות, כל הגופים האלה, כל הקופות גמל, כל מיני IDB וכל מיני גופים אחרים, אפילו טבע הגדולה, או כל, לא נזכיר את כל השמות, שפתאום נחתכו כל מיני פנסיות, ופתאום אנחנו תלויים בכל מיני גחמות של כל מיני מנהלי תיקים כאלה ואחרים. אני אמרתי, בוא אני אדאג לעצמי. וכשהסתכלתי מה אני עושה לעצמי בחיים, וראיתי שגם אם יש 100,000 שקל ואפשר לקנות דירה להשקעה, נכון שהיום קצת זה שונה בעקבות כל השינויים שעשה הנגיד הקודם, סטנלי פישר, הקודם קודם,
כן.
משנת 2012, אבל עדיין יש את המקום לעשות את זה, כל אחד, אם יש לו בית, אין לו בית, תלוי איך הוא בנה את החיים שלו. אני הבנתי שכדי לקחת את האחריות לעצמנו, בוא נקנה נכסים. עכשיו, אני לא בעד הכל הקנייה ומחירה, אני אומר, אני גם, זה בסדר, כן, כל מי שקונה ויכול לעשות אקזיט זה מצוין, אבל אני בעד לצבור נכסים ברמה שההכנסות מהם בסופו של דבר ישחררו אותנו מתלות בכל דבר. עכשיו, יש יתרון, אם עושים את זה נכון.
אני רוצה להפריע לך, שאני רוצה להיות בטוח שאני מבין, ודרך זה שהמאזינים גם יבינו. אתה אומר, אני מדבר על פנסיה ברמה תזרימית, אני לא מדבר על עסקאות אקזיט, תקנו, תשפצו, תמכרו. אני אומר, תבנו לעצמכם מספר נכסים כזה או אחר, שההכנסות פלוס קצבת הזקנה, אולי פלוס קצת חסכונות פנסיונים יספיקו לכם.
בהחלט.
אוקיי.
בהחלט, תראה, הרי אנחנו אנשים, אני יודע שגם אתה, אנחנו אנשים שרצים למרחקים ארוכים. ובניגוד להרבה מאוד צעירים שאומרים, לא, אני חייב את האקזיט, אני רוצה עכשיו לעשות 30,000 שקל, 40,000 שקל, בנדלן אנחנו לא מתעסקים בשביל הזה. זה אולי צריכים צעירים שרוצים קצת לבנות לעצמם הון, להגדיל את ההון שלהם. אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון, אנחנו קונים עכשיו נכס או קונים מספר נכסים, בשנים הראשונות אנחנו עובדים, אנחנו צעירים, אנחנו מרוויחים, אלא אם כן, יש אנשים שזקוקים גם להגדלת הכנסה, זה סיפור אחר, זה סיפור אחר, אפשר לבנות את זה אחרת. אבל אם אנחנו לוקחים וגם אנחנו משעינים את זה על השכר דירה, וזה עובד וזה מממן את עצמו, וזה בשקט, זה סוג של חיסכון, בלי ששמנו כסף, חסכנו כסף, או שמנו מעט כסף, חסכנו כסף, יש לנו בסוף שתי אפשרויות. יש לנו פעם ראשונה, יש לנו, כמו שאמרת, את ההכנסה המצטברת, שהיא ההכנסה הפסיבית, שמשחררת אותנו מכל תלות, בכל רשות. ומה שנקבל מעבר לזה יהיה בונוס, זה משחרר אותנו מלהיות תלויים בילדים שלנו, זה משחרר אותנו מהכל. מצד שני, זה עושה לנו עוד משהו. אם קנינו דירה 2, 3 וצברנו הון שבתוך השווי של הדירות, נגיד קנינו 3 דירות שקנינו אותן בעבר ב-500,000 שקל, והיום הן שוות נגיד מיליון לצורך המספר, ויש לנו עכשיו 3 מיליון שקל. נכון, יש על זה מיסוי ויש על זה הכל, ועכשיו בא לנו לקחת את האישה ולנסוע לדרום אמריקה לשנה. נמכור דירה. אנחנו רוצים, וזו סיבה יותר טובה, רוצים לחתן את הילדים. רוצים לתת להם כסף להתחלה של החיים. היום יותר קשה. מוכרים דירה, יש לנו, לא חייבים למכור גם את הכל. יש לנו את המקור לכסף. אנחנו לא תלויים באף דבר. ואנחנו יכולים להחליט איך להתנהל. והכי חשוב, אנחנו לא יודעים... אנחנו יכולים לקום בבוקר ושיהיה לנו גב תפוס, נכון? אתה יודע את זה?
אני מכיר את זה מצוין מהיום.
אתה מכיר את זה מהיום, ואנחנו לא יודעים מה ילד יום, אבל עוד פעם, המשפט מפתח, אנחנו לא רוצים להיות תלויים באף אחד. אז אנחנו הולכים את זה על עצמנו, ואין כמו לעשות את זה בנדלן, ואני אגיד לך עוד סוד, שאני קונה את הנדלן, נכון, שאני תמיד אקנה אותו לי, או שאני מלווה אנשים, שאני קונה לאחרים, אני תמיד אקנה אותו במקום שאני צופה שהוא יעלה והכל, אבל זה לא האישו. כל אחד שישב איתי לייעוץ, כולל הבוקר, שלקחתי ועשיתי את התחזית, מה יקרה? מה יקרה בעוד 20 שנה, או בעוד 10 שנים, או בעוד 15 שנים, שנגיע לגיל, או שנגמור לשלם את המשכנתא, לא שמע ממני שהדירה שהוא קונה היום ב-500, ב-600, ב-800, שווה 1,200,000. לא, אני אומר לו, בוא. היום קנינו ב-800, הדירה הזאת שווה 800. זה כאילו לא זז, ותראה כמה אנחנו מרוויחים, על אחת כמה וכמה שנרוויח. אז אנחנו בונים לעצמנו את הבית שלנו.
טוב, יש לי פה הרבה שאלות, אבל אחת אסוציאטיבית מיידית שאני חייב לשאול. אנחנו מקליטים את הפרק הזה בפברואר 19, אני מקווה שאנשים ישמעו אותו עוד שנים רבות קדימה. אז זו הולכת להיות שאלה שאנחנו לא יודעים מה יקרה. לא, אנחנו לא יודעים מה יקרה. אחד הדברים, התופעות שאמרת, שאתה לא יודע מה יקרה, זה העיר חריש, שניסו לשכנע משקיעים רבים לפני כמה שנים להתקרב, ואני אישית, זה נראה לי הסיפור שם בעייתי משיקולים שלי, בייחוד תחבורתיים וסיפור, כי אמרו שלא יהיה כביש 6, כן יהיה כביש 6. כרגע, נכון, עוד פעם, פברואר 19, המחירים שם יורדים, שכירויות זיל הזול. דעתך סובייקטיבית, עוד פעם, אנחנו פה בשיחה של מחשבות, מה דעתך?
אז בוא אני אגלה לך. לפני מספר חודשים פנה אליי אריק מירובסקי. אריק מירובסקי, הוא סיים את תפקידו אמנם, אבל הוא היה העורך הראשי של נדלן בדמרקר. והוא מצלצל אליי, יש את זה בעיתון, רואים את זה, שואל אותי, יש שלושה מקומות, אני חייב להבין מה קרה שם. חריש, אפולה וקריית גת, איך הצליחו לשכנע משקיעים להיכנס לשם, ולמה זה נכשל. יש בעיה שאני צועק עליה כבר שנים, ואני אומר שאחת הבעיות, התובנות שחסרות להנהגה שלנו, זה שכדי להצליח עם יישוב, חייבים לחשוב על כל המעטפת שלו. אתה לא יכול להקים יישוב, בטח לא של צעירים, או שאתה רוצה להעביר לשם אנשים, וזה לא משנה אם הוא במרכז או בצפון, זה לא משנה, אם אתה לא בונה לו את כל התשתית. חריש, באופן ספציפי, תרצה נדבר גם על קריית גת ועל אפולה. חריש באו ועשו עיר במיקום בלתי רגיל.
נכון.
כל נסיעה שלי כולל היום, שאני נוסע בכביש 6.
גם אני. אני מסתכל.
חריש יושבת לי על הצומת של ודי ערה, של נחל עירון. מיקום נדיר. אלא מה? לקחו בנו עיר, הרבבו שם אוכלוסיות, בלי חשיבה מוחלטת. זה התחיל ממשפחת ג'ברי שגרה שם, ודרך חרדים שנכנסו לשם. הכל בערבוב, חוסר תכנון משווע. אבל היום, ואתה אמרת בצדק, אחרי שאנשים קנו והפנטו אותם עם המחירים הזולים, הפנטו אותם עם המחירים הזולים, ואלוואי וזה היה מצליח, אנשים שכחו דבר אחד. אם אני רוצה שהבת שלי תגור בחריש, והנה אני אוכל לקנות אותו, אז יכולתי לקנות לדירה של 5 חדרים ב-900,000 שקל, ב-850,000 שקל, חלום ליל קיץ.
לכן בוחנתי.
זה הסיבה שכולם רצו לשם, ועוד אמרו להם כביש 6, שכחו אנשים. שאם הבת שלי רוצה בבוקר לצאת לעבודה, א', אין לה איפה לעבוד בתוך חריש. קודם כל היא חייבת לצאת. זאת אומרת, היא צריכה מקומות חינוך לילדים. אין. היא רוצה מרכז מסחרי לילדים שהיא חוזרת. אין. היא צריכה תיאטרון. אין. היא צריכה מקום לפנאי. אין. היא צריכה בית קפה. אין. אין כלום. אין שום דבר. אי אפשר לבנות עיר בלי לבנות לה את כל התשתיות. יותר מזה, עשו עיר על כביש 6. אני לא יודע כמה אתה נוסע על כביש 6, אני נוסע המון על כביש 6. אני, שאני לא נוסע שבוע בכביש 6, אני מצלצלים לשאול אותי אם קרה לי משהו. חצי מהזמן כביש 6, פקוק. או תאונה לפה, או תאונה לפה. מעבר לזה, נגיד שאני גר בחריש ואני עובד בהרצליה. הרי כביש 6 אמור לקרב לי. לא עובד בהרצליה, עובד בהם המושבות שם, בפתח תקווה. ניסית פעם בבוקר להיכנס מכביש 6 לתוך האזורים האלה?
כצפוני כן, אני יוצא שעתיים לפני הזמן, כי אני יודע שיהיה לי פקקים.
שמעת?
אני ב-6 בבוקר יוצא כדי להגיע ב-9.
אבל זה לא ייתכן.
לא, אני כצפוני מכיר את הצרות האלה.
ואני מזכיר לך שלך יש את היתרון שאתה כבר בגיל שלי, או עוד לא, אבל אנחנו כבר בגיל האחר.
ויתרון, חיסרון.
לא, שלנו אין את הילדים הקטנים שצריכים לקחת אותם לגן.
כן, כן, זה כן.
מה עושים שצריכים לקחת לכל מיני מקומות, אבל אין לנו את זה שם? זאת אומרת, לא עשו את המעטפת. אותו דבר, דרך אגב, אני כבר אחסוך לך את השאלה, אותו דבר עשו, אז שיווקו את כביש 6, אותו דבר עשו בקריית גת. קריית גת, מה אמרו? אינטל, עכשיו היא הולך להיות עוד אינטל, בכלל הולך להיות שם חגיגה. כן.
לא, אני לא רוצה שנגלוש לקריית
גת. אבל זה לא קרה.
זה פשוט, יש לנו דברים יותר. אז אני מבין שמבחינתך טוב עשיתי שלא השקעתי. אבל אני רוצה לחזור לפנסיה. שתי שאלות שעולות לי, שאני יודע מהרבה אנשים ששואלים את עצמם עכשיו, צחי אמר פנסיה, זה נשמע נורא הגיוני. נתחיל עם השאלה היותר קלה לענות עליה. מה יקרה? יהיה לי דירה ובשתיים בלילה יתקשר אליי הדייר שיש לו נזילות. כדרך אגב, אני אישית הרבה שנים פחדתי מנדלן, כי היה לי את הסטיגמה הזאת, שהיום אני יודע שזאת סטיגמה. עד 2010, שאז אחרי המשבר של 2008-2009, אמרתי, אני ב-2010 התחלתי לקנות נדלן בארץ, בחול, עוד מעט נדבר על חול. מה אתה אומר לאנשים שאומרים לך, ואני בטוח שהלקוחות ובהרצאות, אומרים לך, מה, זה כאב ראש.
אז בוא אני אסביר. אחד הסודות הכי גדולים בניהול נכסי נדלן, ואני מדבר, בוא נדבר בעיקר על דירות מגורים, כן, כן. זה הקהל שלנו. כן. זה הדרך והגישה. אני, שאני מלמד את זה, אני אומר, ואני כותב על הלוח את המילה בגרות באותיות קידוש לבנה. מה הכוונה? קודם כל, כדי לנהל נכס צריך שתהיה בגרות. למה? שאם חס וחלילה יש לנו דייר שאתה יודע, עושה נזק ובא וטוען ותתקנו, ואנחנו יודעים שהוא אשם. לי, אני בניתי בניין בירושלים, וידעתי שבניתי אותו מיטב החומרים, והדייר שלי בזמנו אמר לי, שמע, השירותים שלך נסתמים. היה ברור לי. ברור לי שניסור שהוא זרק שם פדים של אשתו, או נייר טואלט זרוק, ושלחתי אינסטלטור, והאינסטלטור עלה לי 250 שקל. עכשיו, יכולתי לאכול את הלב, יכולתי לריב איתו, יכולתי הכל, פתרתי את הבעיה והתקדמתי הלאה. לא הדלקתי את האוטו ולא נסעתי, ואותו דבר אני נוהג לאחרים. מה אני מלמד את הלקוחות שלי? היום למשל קיבלתי דירה. אמיתי, אני בא עכשיו, פה בחיפה, אני בא מקבלה של דירה של לקוחה שלי, שהיא ירושלמית. והיא אימא לילד קטן, אני לא יכולה לבוא לפה. קודם כל, בקבלה של הדירה או בקנייה של הדירה, אתה צריך לקנות דירה, או במצב תחזוקה טוב, וכדאי לקחת יועצים לבדוק את זה והכל, ובמקרה הזה אני בדקתי, הבאתי קבלן שזה יעזור לי, בגלל שלא ראיתי את כל הצנרות, לא לקחתי צ'אנסים, ואו לחילופין, להכין את הדירה ראויה ומסודרת. למשל, אני מקפיד על האינסטלציה, שזה המקום להכי הרבה צרות. הרי אינסטלציה זה לא רק צרות אלא, זה גם צרות לשכנים. חשמל, למשל, עכשיו בדקנו הרקת יסודות. בדקנו שיש הרקה בבית, שלא התחשמלו. בדקנו את הגז, בדקנו את הכל. עכשיו הייתי שם הקבלן. ואנחנו מסדרים את הדירה ברמה שלא יהיה לנו כמעט נזקים, אבל שנינו יודעים שזה לא, גם בהייטק יש נזקים, וגם שאתה קונה מכוניות יוקרה, יש נזקים. כאן צריך במסגרת הקנייה של הדירה, וזה לא משנה אם הדירה בשכונה שלך, או ב-100 קילומטר ממך, אתה צריך להיות בקשר, וחלק מחקר השוק, וחקר השוק זה יסוד, היסודות של קניית נכס, אתה צריך לחקור ולמצוא בעלי מקצוע. אני כל הזמן אוסף בעלי מקצוע. למשל עכשיו, הנה אני אגלה לך, קיבלתי דירה מבן אדם שהוא חשמלאי. מאוד התרשמתי מהדרך שהוא טיפל בדירה שלו. מאוד מצא חן בעיניו, הוא גם במבוגר. והוא עושה עבודות, תיקונים. הוספתי אותו כרגע לרשימה של האנשים, הודעתי לו. יצלצלו אליך אנשים, יגידו לך, צחי קווטינסקי שלח אותך, כך תפל בהם, אני לא רוצה ממך שום דבר, רק תדאג להם והכל. אז אני אומר, אם אתה יודע לנהל את זה ברוגע, ואתה יודע לדאוג מרחוק, ולפעמים לכל, כן, אני שיפצתי דירה, אחת הדירות שלי, שיפצתי בשיפוץ מאוד יסודי, את השבורה לגמרי, ומצלצל אליי הדייר, אומר לי, הסיפון נשבר. אני בין 60 עוד מעט, בחיים לא נשבר לי סיפון, אולי נזל סיפון, אבל בחיים לא נשבר לי סיפון. היה ברור לי, ואני קונה רק חומרים תקניים והכל, והיה ברור לי שהוא הכניס שם איזה מגש או משהו, ואני שלחתי אינסטלטור, וזה עלה לי 275 שקל. עכשיו, עוד פעם יכולתי לריב איתו, לא?
לא, אני מסכים
אז
איתך.
אז אם נתנהלת נכון, אין בעיה של ניהול.
אז אחד הדברים שאני אומר לאנשים שבאים אליי עם הטראומה, שפשוט הייתי שמה, אני אומר להם שאלה נורא פשוטה. תגידו לי כמה פעמים אתם, בבית שאתם גרים, קרה לכם שבאמצע הלילה הייתם צריכים משהו. אולי פעם בחיים? אז אם הבית מתוחזק. והוא בסדר, אז זה גם מה שיקרה.
יש גם ביטוח, אפשר לקחת
ביטוח. לא, 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 ביטוח. לאנשים איזו טראומה שהתקשר אליי, ומה אני עושה, זה כאילו ירד עליהם איזה מרש קורה.
יש גם חברת ביטוח שנותנת, הרי רובנו קונים ממשכנתא, ודרך אגב, כאן, הנה, אני נותן טיפ, אמרנו כל פעם, נפתח סוגריים, כאן אני נותן טיפ, גם אנשים שקנו את הדירה במזומן, ולא צרכו משכנתא, שיעשו ביטוח לדירה.
כן.
שיתקשו, לא, אתה אומר את זה כמובן מאליו, צר לי להודיע לך.
אני יודע, אני באים אליי לקוחות לייעוץ פיננסי, ואני אומר להם, איזה ביטוחים יש? אומרים, דירה אין. אני אומר להם, מה רכוש הכי יקר שיש לכם בזה? לאוטו, שהוא שווה 30,000 שקל, יעשו ביטוח מקיף. אבל הדירה...
על זה אני מדבר גם על הבדיקות שעושים לאוטו ב-30,000 שקל, לעומת בדיקה של דירה.
כן. טוב, אנחנו יכולים לדבר שעות, אנחנו כך אוהבים את זה. אבל אני רוצה לחזור לעוד שלב אחד קודם, שאמרת משהו שהוא באמת מטריד הרבה מאוד אנשים, שאני פוגש גם במסגרת הייעוץ הפיננסי שאני עושה. אמרת, תקנו דירה, 2, 3 וכו' וכו' וכו'. דירה כיום בארץ, משכנתה אתה יכול לקבל עד 50%, אם זו דירה שנייה, עד 50% הרי, והמחירים בארץ מאוד יקרים. ואז אנשים אומרים, בסדר, הצלחתי להגיע ל-100,000 שקל, 150,000 שקל, הון עצמי, לא יכול לקנות. אז כל מה שצחי אומר, הוא נשמע לי הגיוני, אבל אני לא יכול.
Okay.
יש לך משהו שאתה יכול לעודד אותם שהם כן יכולים?
בהחלט. ואני אתן לך דוגמה. אנחנו, ואני מסתכל, אתה יודע מה? בוא נדבר על זוג בני 45. בסדר? זוג בני 45 שקנו דירה בזמנו לפני, נתן את זה צורך הדוגמה, קנו דירה בגיל 30. יש להם כבר 15 שנים דירה. הם קנו את הדירה לדוגמה במיליון שקל, והיום היא שווה, לא נשתולל, שווה 1.5 מיליון. בטוח שזה 2 מיליון, לא נשתולל. היום, אם הם לקחו אז 50, 60, 70 אחוז משכנתה, היום המשכנתה היא סדר גודל של 300, 400 אלף שקל. זאת אומרת שאם הדירה שווה 1.5 מיליון, יש להם עוד פער בין השווי של הדירה, בין ה-50 אחוז על הדירה שלהם, לבין, אתם יכולים לקחת סדר גודל של עוד 400 אלף שקל משכנתה. עכשיו תיקח, יש להם 100 אלף שקל. קנייה של דירה נוספת, בגלל המיסוי הכבד בישראל של 8% מס רכישה, שם הקאץ', זה אומר שעל דירה של 800 אלף שקל זה בערך 100 אלף שקל הוצאות, ואז תראו מה שאנחנו עושים. אנחנו לוקחים את הדירה שלנו, אנחנו משעבדים אותה, מגדילים את השעבוד. אנחנו מזה גוזרים את ההון העצמי. אנחנו מקדמים 50% מערך הדירה הנרכשת על בסיס הדירה שלנו. אנחנו משעבדים את הדירה הנרכשת ומקבלים 50% מערך הדירה הנרכשת. הנה קיבלנו 800 אלף שקל. אלא מה? אלא מה? ואת 100 אלף שקל שיש לנו בכיס, זה אנחנו נשתמש להוצאות. אלא מה? פה צריך להיות זהירים. למה? על 400 אלף שקל, 800 אלף שקל ל-20 שנה, אנחנו משלמים סדר גודל משכנתה של 4,000 שקל. אבל הדירה תכניס לנו סדר גודל של 2,800 עד 3,000 שקל. בוא נגיד 3,000 לצורך המשחק. ואז יש לנו 1,000 שקל שאנחנו חייבים להשלים בכיס.
תזרימית.
קודם כל, אנחנו צריכים לוודא לפני שאנחנו עושים את הצעד הזה, וזה טוב יעשה מישהו אם יבוא אליך וילמד אם יש לו את זה או איך לשפר את זה, זה לדאוג שיהיה לנו מאיפה לשלם את ה-1,000 שקל בלי לפגוע בתזרים המשפחתי. עכשיו בוא נחשב את זה. לקחנו 100,000 שקל שלנו. קנינו דירה והשלמנו מכיסנו 1,000 שקל בחודש. עשינו את זה לאורך של 240 תשלומים, שזה 20 שנה. למעשה שילמנו 340 אלף שקל. אתה יודע מה? לצורך הסכנה, היה לנו כמה חודשים סוחרים, שילמנו 360 אלף שקל. קנינו היום דירה ב-800 אלף שקל. זה, ואתה כיועץ לאנשים, יועץ פיננסי, יודע, שלקנות היום נכס ששווה דבר כזה, והנה עוד פעם, אתה רואה, לא הזכרתי בכמה היה לשווי הנכס, לא רלוונטי, קניתי היום דבר כזה, אין פתרון אחר שנותן את זה, לא מניות ולא שום דבר, אז, והכל בזכות שחשבנו נכון, תכננו נכון, שזה מאוד חשוב, מאוד חשוב להקפיד על תכנון התזרים המשפחתי, כלכלת המשפחה, היום הבחורה שישבתי איתה, זה זוג שאני בונה איתם, את התוכנית שלהם איך לקנות דירה, והם אין להם את היתרות הנוספות, הם אמנם דירה ראשונה, והיא שאלה אותי, איך אני אקנה את הדירה הבאה? אמרתי לה, תקשיבי, אחרי שאתם תקנו את הדירה הזאת, ובניתי לה למשכנתה שהם כן יכולים, שתכסה את עצמה מתוך התזרים, אמרתי לה, הנה, תבינו שזה עובד, תקבלו מוטיבציה, תעבדו על שני דברים, הם שניים עצמאים, קודם כל, תעבדו על הגדלת ההכנסות, עוד פעם, זה לא נכון לגבי שכירים, שכירים לא, אין את זה בשליטה שלהם, תעבדו אבל על הגדלת ההכנסות, למרות ששכירים יכולים לעשות עוד פעולות של כל מיני עבודות באינטרנט, כל מיני, אבל אנשים שצריכים שיקחו את גורלם בידם, ובייחוד אני מדבר על הצעירים, ותכנון כלכלי נכון של המשפחה, אנחנו יודעים, גם אתה בטוח פוגש את זה יותר ממני, אבל אני גם פוגש את זה בגלל שאני בודק את המצב של האנשים, תכנון נכון יותר של התזרים השוטף, אז הנה עשינו ב-100,000 שקל מזומן, וב-240,000 שקל ב-240 תשלומים עשינו דירה.
רק עוד דבר אחד, למי שמהמאזינים קצת הלך איתנו לאיבוד, רק תזכרו עוד הוצאה אחת תזרימית שחשובה לי, זה הביטוח חיים, שהבנק דורש לטובת המשכנתא, ולא חייבים לעשות דרך הבנק, יש כל חברת ביטוח, ביטוח חיים זה הביטוח הכי טיפש, אז זה לא משנה איפה עושים אותו, כי אתה או אתה חי או אתה מת, אז לא צריך פה סוכן צמוד וכולי, תחפשו עלויות יותר נמוכות.
למעט אם אנשים יש להם מראש ידוע שיש להם מחלות, נכויות.
זה כן, זה הבנק לא יאשר להם.
לא, לא, אבל תשמע, לפני שאנחנו הולכים לבנק, אנחנו צריכים לדעת את המגבלות שלנו, ואז לדעת להתארגן לזה נכון.
כן, כן, אבל זה כבר בתהליך הבדיקה איתך או עם עצמם, הם חייבים להבין. פשוט אני רוצה להזכיר את ההוצאה הזאת, אנשים לא יודעים, ושמגיעים לגילנו, אז הפרמיה הרי מאוד עולה, ואני לא רוצה שיהיה לאנשים הפתעות. אז בוא נמשיך. טוב, אז אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לקנות דירה, ונגיד שיש לנו הון עצמי שמאפשר לנו את הבחירה אם ללכת ליישובי הפריפריה, הזכרנו את עפולה, חריש, קריית גת, אבל במקום יותר טובים, אופקים, קריית אתא, עכו, קריית שמונה וכולי, או אזור המרכז, גבעתיים, רמת גן, פריפריה תל אביב, ראשון לציון וכולי. מה אתה אומר לאנשים שמתלבטים, אז למי עדיף איפה?
תקשיב. קודם כל זה מתחיל מצרכים וזה ממשיך ביכולת.
לא כפנסיה, בוא נגיד שלצורך העניין כסף.
זה לא משנה.
ורוצים לבנות את הפנסיה.
אני לא מדבר על המגורים, מגורים זה מגורים.
לא מגורים, דבר על השקעה ליצור פנסיה.
אז אני חוזר לעצמי, זה צרכים ויכולת.
אוקיי.
תראה, בן אדם יכול לרצות לקנות דירה במרכז. אבל יש לו, כמו שאמרת, את ה-100,000 שקל, יש לו אולי 200,000 שקל.
לא, אני מדבר על אותו אחד עכשיו שיש לו 1.5 מיליון לצורך העניין. הוא עכשיו מתלבט עם עצמו, האם לקנות נכסים, אולי יש שני נכסים בפריפריה, או אחד בגבעתיים או רמת גן, או זה. מה נכון במרכאות? כי אין נכון, כמו שאתה אומר, כל בן אדם זה מה שטוב לו, אבל איזה שיקולים יש לכאן ולכאן?
תראה, בבנייה נכונה, בבנייה נכונה של התזרים, ועוד פעם, זה גם תלוי בבן אדם ובמקום שהוא יכול, א', יש אנשים שבאים אליי ויש להם את אותם 1.5 מיליון ואין להם כרגע דירות. קודם כל אני מוודא איפה הם רוצים לגור, ויכול להיות שאני בונה להם תוכנית. לא יכול להיות, אני בונה להם תוכנית שתשלב להם גם את המגורים וגם את הדירה להשקעה. זאת אומרת, לא ללכת ולשים את כל הכסף. עשיתי את זה לפני שבוע, ישבתי ברעננה, לפני שבועיים ישבתי במישהו ברעננה, ובניתי לו, שיניתי לו את כל הקונספט של החשיבה, לקחתי לו את הכסף, סידרתי לו שהוא יקנה בית לגור, בתקציב, שזה יסתדר בתקציב שהוא יכול לעמוד בו, עם משכנתה של בערך 60%, וביתרת הכסף יכולנו לקנות דירה להשקעה. אין כאן תשובת בית ספר, זאת אומרת, אם אני אתן לך עכשיו בתשובה אחת, זה ממש, אנחנו שני אנשים בוגרים, המצב שלך שונה, המצב שלי שונה, אפילו אם יש לנו את אותו כסף בבנק, כל אחד יש לו צרכים שונים, יש לו ילדים אחרים, יש לו דברים, יש לו רצונות אחרים, יש לו אופי אחר. הרעיון הוא לראות מה ממקסם לבן אדם את הדברים. למשל, באה אליי לקוחה שבעלה נפטר. בעלה, לא עלינו, נפטר, בחור בגילנו, וקיבל דום לב והלך, והיא קיבלה את, היא קיבלה את הביטוח חיים שלו, סכום לא מבוטל, הוא היה מסודר בעניין הזה. ופתאום חסר לה 9,000 שקל או 10,000 שקל בהכנסה שהוא הביא הביתה. והיא אומרת לי, מה אני עושה? וממליצים לה לקחת את כל הכסף הזה ולקנות דירה משהו במרכז, אבל זה לא יוצר לה את הכסף. ממליצים לה ללכת לעשות משכנתות. זה לא עושה לה את הכסף. ברגע שקניתי לה, ברגע שקניתי לה בסכום הזה, 3 דירות, ומצבתי לה סכום שנכנס לה כהכנסה, שדומה מאוד לסכום הזה שהיא זקוקה, אני חושב שנשאר לה אז משהו כמו נטו, נשאר לה אחרי המיסוי 10% מס, נשאר לה 8,000 ומשהו שקל. הכל היה מסודר, אבל זה היה בזכות תכנון נכון של הקנייה של 3 דירות בפריפריה. נכון שזה שונה למישהו אחר, שאפשר לקחת לו משכנתות, ואז אפשר לקנות פתאום כמה דירות בפריפריה, ואז אפשר לבנות את זה כלפי הילדים. עכשיו קניתי דירה לזוג שפשוט הפנו דירה אחת לילדים שלהם. עכשיו טיפלתי בדירה לזוג שהפנה 2 דירות, רצה לעזור לילדות שלו לקנות דירה, מתוך סכומים שהם קיבלו, הפנו כסף, הם הזרימו לבנות שלהם, שהן סטודנטיות היו, הזרים להם בסיס של הון עצמי, ועל זה הם המיסו משכנתה שגם ההורים עזרו להם, בגלל שלא לא תמיד יש את ההכנסה המספיקה, אבל אין איזה משהו שהוא בית ספר, אין דבר כזה, זה לא שאני, עכשיו שאני הולך לפגוש אנשים, זוגות, לא משנה, אני אף פעם לא יודע מה הפתרון שאני אתן, אני צריך ללמוד את האנשים, צריך ללמוד מאיפה הם באים, ולעשות להם את התוכנית המקסימלית, ולפי הצרכים שלהם כאן, איך הם יעשו את הכסף הכי טוב והכי נכון.
אז מה שאני אוהב ומה שאמרת, זה גם מה שאני מנסה להעביר לאנשים, שאין פתרון אחד נכון. כל אדם, כי גם בהשקעות, שבאים אליי להשקעות, לאו דווקא לבנדלן או במקומות אחרים, ואומרים, כולם עכשיו, אני אומר, כולם הזה הוא כל כך לא מעניין, כי כל אחד שיעשה בסוף את מה שמתאים לו, לצרכים שלו, לפחדים שלו, לרצונות שלו, וגם אתה, הגישה שלך היא אותו דבר, וזה נהדר, כי באמת אנחנו אנשים שונים עם רצונות שונים.
כן.
בתחילת השיחה שלנו, אמרת אמנם שנתמקד בדירות למגורים בשיחה שלנו, אבל לך יש ניסיון עשיר בענף הנדלן בארץ בכלל. תגיד לי את דעתך, אני לא רוצה להגיד את דעתי, על כל מודעות הפופ-אפ שקופצות על קרקעות חקלאיות.
יפה, אז אני ידוע כמי שטוען הרבה זמן שזה אחת התופעות הכי קשות במדינת ישראל, ולצערי הרב, אני רואה איך אנשים חיים את החלום ואיך אנשים נשארים עם החלום. אני אתן לך דוגמה שלפני שנים, אני לימדתי באיזה מכללה, מצלצל אליי מנהל הסניף של המכללה הזאת, ואומר לי, תשמע, יש איזה קרקע באזור הכנרת, זה לא משנה, אני רוצה לקנות אותה, זאת אומרת, להשתתף בקנייה, דונם, זה 100-150 מטר, כל האגדות שמוכרים, ואני לא אקנה אם אתה לא תבדוק לי את זה, אז אם אתה רוצה לבוא ללמד היום, בדרך תעצור ותבדוק, לא בעצור, תדבר עם הבן אדם ותבדוק. ואני, גם הוא לא צריך להיים עליי, כן? אני תמיד נרתם, ואני מתקשר לאותו אדם שמוכר את הקרקע החקלאית, ואני שואל אותו שאלות, והוא מסביר לי, כן, זה קרוב ליישוב, וזה על הקו, וזה ליד הכביש, מייסס ומספר 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 איך כבר הדוד שלו שם במועצה ואיך
הכל, מכיר את זה
שאחרי. איך הכל הולך לקרות, ואז אני אומר לו, טוב, תקשיב, ומראש אמרתי לו שאני בודק בשביל חבר, לא אמרתי לו מי אני, ואז אני אומר לו, טוב, בוא, תשלח לי את החומר, והוא אומר לי לאן לשלוח, ואני אומר לו, אינפו, שטרודל, ריל איזי, הוא אומר לי, מה זה ריל איזי? אמרתי לו, נדלן בקלות. שמעתי את ה... אבל בוא ניתן לך משהו, אני רוצה להמשיך את זה. אנשים לא מודעים למה שקורה בתחום הקרקעות החקלאיות. וכאן, למרות שעשו את תקן 22 של השמיים, שהתקן הזה שכולם ידעו, זה התקן שקובע שהשמי צריך להצביע בדיוק על הקרקע, וצריך בדיוק להגיד מה יתוכנן עליה. שכחו לעשות דבר אחד. שכחו להכיל את החוק הזה על מי שעומד ומציג את הקרקע. אז הוא לא חייב להביא את השמי. ואז חייבים אנשים, וזה מחזיר אותנו לשאלה, אחת הראשונות ששאלת אותי על הידע. חברים, לקחת אנשים שיבדקו אותנו, שיבדקו בשבילנו. מה זה משנה מה? אנשים האלה עומדים ולוחצים, ואני יודע איך הם עומדים, ומפעילים אותך עם פנקסי צ'קים.
נשארו רק עוד ארבעה מגרשים.
הרי לא מרשים לך לבוא בלי פנקס צ'קים.
לא, נשארו רק עוד ארבעה מגרשים, צריך לי.
קודם כל, לכו תבדקו, אם באמת זה שייך, אם זה באמת במקום. אבל הדוגמה הכי טובה שאני נותן, ואני כתבתי את המאמר הזה בעקבות זה שהיו כל מיני תופעות, ואני אומר לך, הנה, פה אף אחד לא שומע אותנו, אז אני פשוט לא רציתי לפתוח חזית מול אף אחד, אני לא אוהב להתקוטט עם אנשים. אז כתבתי סיפור שלי. לי יש, ואני מספר את זה גם פה, שזה גם כתוב במאמר. לי יש עם חבר, דונם וחצי, לא משנה איפה. במשנה, ליד רחובות. למה? נספר. אף אחד לא שומע.
אל תעשה לי ככה, שומע.
לפני כמה שנים הזמינו אותנו לכנס לספר לנו מה אנחנו הולכים לקבל. ואני באתי לכנס, זה קרקע שנמצאת במקום מצוין, והגיעו אנשים שמחזיקים 50-60 שנה, הגיעו סבא עם, עם סבות, עם, עם הנכדים, ובאו ורשמו את השם שלהם באים, כאילו בשביל לקבל הודעות באימייל, ואז עלה יושב ראש הוועד, והתחיל להציג שמתקדמים בתכנון, וזה, יש קצת בעיות עם הירוקים, קצת הירוקים הקטינו לנו את היחידות, ושיש דיונות והכל, ואז הגיע ראש העיר, וראש העיר, לא מתוך אינטרס אישי, מתוך אינטרס לעיר. מלול, מלול, איש מכובד מאוד, ראש עיר מדהים, בא ו... ואמר כמה הוא עוזר לקדם את התוכנית, אין יותר תקווה מראש הוועדה המקומית. ואז הלך חזרה ראש הוועד, שמטפל בהתנדבות, ואמר, לכל מי שיש דונם וחצי, תהיה זכות לשתי יחידות דיור, ול-360 מטר בתעשייה קלה, בגלל שחלק מהשטח נמצא תחת קו האוויר של תל נוף. נשמע בכי בקהל, אנשים פתאום התעוררו והבינו שאין להם כלום. אנשים שקנו 300 מטר, 400 מטר, 500, הרי זה לא המציאו את השיטה הזאת היום.
בואו.
פתאום אין להם כלום. הרי גם אני, אם יש לי דונם וחצי, אם יש לי דונם וחצי עם החבר, יש לנו בסופו של דבר כל אחד זכות ליחידה אחת, שכדי לממש אותה, זה לפחות חצי יחידה נופלת, הרי צריך לשייר קומבינציה, צריך משהו, אז אין לנו כלום. ופתאום אנשים הבינו שהם מחזיקים עשרות שנים חלום, וכל השמחה שהייתה להם בכניסה היא איננה. אנשים צריכים, ואני אומר לאנשים, תבדקו, ואני אומר כאן, שבכל זאת שומעים אותנו,
ברור.
לכו תבדקו. אמרת קודם, עושים בדיקה על אוטו 30,000 שקל, את זה לא בודקים. קחו שמי, תשלמו לו על קנייה כזאת, תשלמו לו 2,000, 3,000, 5,000, גם אם הקרקע היא 150,000 שקל, 200,000 שקל, הרי אם זה נמוך, זה ברור לאן זה הולך. ותבדקו שבאמת אפשר לעשות עם זה משהו. גם אם אתם רואים שביל שיוצא, שביל שיוצא באיזה יישוב, לכיוון הקרקע, זה לא אומר שמחר אפשר לבנות בה. יש הרבה מה לעשות, וכל מוכרי החלומות האלה פוגעים באנשים האלה.
כן, כי גם היחידות הקטנות, 300 מטר, אנשים שלא מבינים, אומרים, אה, יהיה לי בית, 300 מטר, לא מבינים שישאר להם מזה אולי 72 מטר במקרה הטוב.
כן, אבל אתה שומע אנשים קונים 150 מטר, אתה שומע אנשים קונים דברים מגוחכים, 100 מטר.
עוד משהו שהוא בן דוד של הדירות למגורים, אבל זה כבר לא רמאות מהסוג של קרקעות חקלאיות.
אנחנו לא מדברים על רמאות, אנחנו מדברים על מכירת חלומות.
מכירת חלומות שהוא פחות, אבל גם מעניין אותי דעתך בקצרה. כל הנושא של משרדים, אני פחות מדבר על חנויות, כי חנויות רחוב זה באמת נורא תלוי ספציפית, אבל משרדים גם כיום בארץ, לא רק במרכז, בונים כל מיני אזורי משרדים ובנייני משרדים. יש סיבה מיוחדת למה אתה פחות עוסק בזה?
א', אני הולך להקים פרויקטים קטנים שכולל מסחר בבאר שבע, אפשר לראות את זה, אני מקים הרי קבוצות השקעה קטנות, אז אני כן בעניין, אני יותר מעניין אותי המגורים מהסגנון של הלקוחות שלי, של האנשים שאני מתעסק איתם, אתה יודע, אנחנו בסך הכל one man show, אנחנו צריכים לבחור נישה, אבל עוד פעם, אני מתעסק גם במסחרי, בקטן, אבל אני אסביר לך עוד משהו, אנחנו מחפשים את ההתנהלות הנכונה והנוחה. זאת אומרת, אתה, אולי זה התחום שלך, אבל שאנחנו לוקחים אנשים כמוך, שזה לא תחום הנדלן, מתעסקים, אנשי רוח, אנשי זה, אנשים שעובדים בדברים אחרים, אנשים שמנהלים את החיים, שיש להם כל מיני, הם לא מתעסקים בזה. ועכשיו, נגיד, יש לך חנות. שיש לך חנות, זה כבר עניין מסחרי. שתי בעיות. סתם, אני רק להצביע. אחד, שאתה מזכיר את הדירה לחנות ואתה לא עוסק מורשה, אתה שכיר, אתה חייב להתנהל מול הרשות. עכשיו, אם אתה לא מוציא חשבוניות, יש לזה פתרון. הדייר שלך מוציא חשבונית עצמית, יש לזה פתרון מיסוי, ובעצם אתה רק מגיש את זה. אבל אתה צריך להגיש דוח. ואתה מתחיל להתנהל בצורה שקצת מכבידה עליך. יש עוד בעיה. קנית עכשיו בא אליי בחור, רצה לאחד להיכנס מפרויקטים של המשרדים שעכשיו יש. אמרתי לו, זה נשמע נחמד, סכום נחמד, נשמע תשואה נחמדה. אמרתי לו, רק תבדוק. הרי אחד הדברים שאנחנו לא רוצים זה לא להיתקע במצב שאנחנו משרד ריק, והארנונה היא פי 5 או פי 6 מארנונה למגורים, ואתה משלם את זה, זה לא יעזור. נכון, אתה יכול לעשות חצי שנה, אז סגור.
לא,
השאלה גם אם זה רשום, עוד פעם, הבעיה זה אם זה בכלל תת חלקה וזה שלך, או שאתה קונה במושה, בלי שום ייחוס לשטח שלך. אמרתי לו, עכשיו, אתה קונה 14 מטר נכס, ואתה לא יודע מה יקרה שם, לא בדקת מי קונה באותה קומה שלך. ואמרתי לו, כך מצב תיאורטי, יש 100 מטר מסביבך, קנו את המשרדים, את החמישה משרדים מימינך, קנו את החמישה משרדים משמאלך, ואתה נשארת תקוע באמצע עם 14 מטר, שבעצם לא זה צריך את זה ולא זה צריך את זה. מי יגור אצלך? כמה אתה תמצא אנשים שבלי שירותי משרד ובלי כלום יצטרכו 14 מטר? אני לא אומר לא לקנות. אני לא אומר את הדברים האלה בכלל. יש בזה עסקאות יפות, יש בזה יזמים נפלאים, יש גם אחרים. לבדוק, לבדוק מה אתה קונה. ללכת ולא להיכנס בראש בקיר, לא להתפתות מהמחיר. אוקיי, אדוני, אתה מוכר לי נכס, אתה מוכר לי משרד, מה יש מימיני ומה יש משמאלי? אנחנו משחקים את זה במחבואים, מי אחריי, מי לפניי. אני רוצה לחפש, לבדוק את זה, לוודא שאתה לא הולך להיתקע עם פיל לבן קטן, שיכול לשאוב ממך כסף.
אני אתן לך סיפור, אני לא אגיד את המיקום, כי אולי אפשר לזהות את החברה, ואני לא רוצה כמובן להשמיץ. בא לי לקוח לפני כמה זמן, הראה לי באיזשהו אזור שהולכים להקים בניין משרדים מאוד גדול, וצורות, וליד רכבת, ואמר לי, עמית, מה דעתך? קראתי את המצגת שלהם, עוד לא דיברתי בכלל עם היזם להבין את האקסל ואת החישובים, ואז אני רואה שהם מדגישים שבקרוב יקבלו אפשרה כנראה, ואז יהיה פי 3 זכויות בנייה ממה שהם עכשיו מציגים. אז אמרתי לאיש שלי, ברור לך שיהיה פי 3 משרדים, זה לא מרכז הארץ, זה איזשהו פריפריה. ברור לך שמה שיהיה כמו שאמרת, שההשכרה תהיה מסובכת פי 3. זה לא, אם אתה לא קונה קומה ואתה אין לך כסף לקומה, אתה יש לך אולי 50-80 מטר. אז כן, זה
חום מקצועי. שבאיזשהו שלב הציעו לנו להיכנס ולגייס קבוצה לבניין שהיה מיועד לעורכי דין ליד קניון רעננה. ואני הלכתי לראות את הקומה הזאת, קומה נחמדה, הכל, לא בבניין שהוא בניין משרדי, אבל זה היה בסדר. וזה אמרתי שצריכים להיות במקום. קודם כל, מה הקשר בין משרדי עורכי דין שרצו לעשות שם לבין קניון רעננה? דבר שני, עמדתי על הקומה, עליתי לגג, מסתכלתי מסביב וראיתי את כל המשרדים שיש להשכרה ואת האלטרנטיבות. צריכים לדעת לעשות עוד פעם הכל, לא להקל ראש ולהגיד אוקיי, המסחרה הזאת ושיהיה השם הכי טוב בעולם ועם כוונות הכי טובות, לכו תעשו חקר שהוא קטן, אל תקלו ראש, תבדקו, עשיתם בדיקה, בדקתם בדיקה כלכלית, התייעצתם עם יועץ פיננסי, בדקתם מיסויית מה זה אומר לכם, הלכתם לרואה חשבון, הלכתם למי שצריך, הבנתם מה זה לוקח מכם, אתם צריכים לזכור מה זה עולה לכם בקנייה ומה זה עולה לכם במחירה, אז נכון שבקנייה זה 6%, אבל במחירה תמיד יש לך מס, וזה מס לא של דירה רגילה, ואתה צריך לדעת איך להתנהל עם זה, אם אתה יודע ובדקת ואתה יודע את כל הנתונים, ובדקת שבאמת יש סיכוי שמישהו יזכור את זה ממך, או יקנה את זה ממך, ואתה בדקת שזה יחידה, תת חלקה שרשום על השם שלך, ולא קנית איזה משהו במושה. מושה זה רישום בחלקים לא מיוחסים, לא, אין, אי אפשר להגדיר בדיוק, ואז אתה גם לא יכול למכור את זה ויש בעיה. אז עוד פעם, תתעסק ותזכור את ההתעסקות הכלכלית בזה, ואם אתה לא עוסק מורשה במה זה כרוך, וגם אם אתה עוסק מורשה, זה פתאום משהו אחר בתוך העוסק מורשה, הרי אתה זה נדלן, וזה אתה צייר, לא יודע מה אתה, אז צריכים לקחת, אם נכנסת בזה בראש נכון, עשית את זה בסדר. אז אני בעד, רק בחשיבה.
אוקיי, אז מוביל אותי לעוד שאלה. אני פשוט רוצה שאנשים ישמעו עוד דעם שלך, כי היו לנו תסקיטים עם דעות קצת אחרות, וגם יהיו עם אחרות, וחשוב לי שכל אורח ישמיע את האמת המקצועית שלו. אתה אמרת שאתה מתמקד בארץ. עכשיו, היום יותר ויותר, בטח צעירים, יוצאים לחול, אני אישית גם בארץ גם בחול, והשאלה אליך, הרעיון של בניית הפנסיה מבית, למה אתה יותר מאמין בארץ מאשר, לא משנה, חול עוד פעם, חול מבחינתי הוא גם אינסופי, כי יש על איזה חול, יש מדינות שאם תשלם שוחד תקבל, אני מדבר על מדינות חוק לצורך העניין, שאתה סביר להניח שאם קנית משהו גם שלך ולא ירמו אותך, אז מה הפילוסופיה שלך בקטע הזה של להתמקד בישראל?
אם אנחנו נעשה עכשיו, ריוויינד מה שנקרא, נעשה, אנחנו נשמע שאמרתי שאני, ושאלת אותי למה פנסיה תוצרת בית, אמרתי לך, אני לוקח את החיים שלי בלי טובות של אף אחד, ובלי להיות תלוי באף אחד. אני חושב שאני מומחה לנדלן, אני חושב שאין לנו ויכוח. אם אני היום רוצה לקנות בגרמניה, אם אני רוצה לקנות בארצות הברית, אם אני רוצה לקנות בכל מקום, אני תלוי. אם אני רוצה לעשות את זה באחריות, אני תלוי. גם אם אני רוצה לעשות את זה לא באחריות, אני תלוי. הרי אני לא יכול לנהל, נכון שקודם אמרתי שזה לא בעיה לנהל נכס מרחוק, אבל זה נכון בתחומים שאני יודע ובקי ומכיר והכל. בטח שאנחנו מדברים על חקר השוק, בטח שאנחנו מדברים על כל הדברים האחרים. בניהול נכס בחול, אני כל הזמן תלוי באחרים. אני עוד לא נכנס לעוד אספקטים של מינוף וכל מיני כאלה, אבל אני אומר, מה בעצם עשיתי בפנסיה? אני שחררתי את הכסף מהידיים של מנהלי הקרנות, שחררתי את התלות בהם. נכון שאני תלוי בכל מיני שרים כאלה ואחרים, וכל מיני מיסויים, ולא ניכנס לזה. אבל אני שולט בעניין. אני שולט בעניין. ואני יכול להחליט מתי אני מוכר, מתי אני קונה, אני יכול ללכת לבדוק את זה, אני יכול לדעת תמיד איפה זה, ומעין האובייקטיבית שלי, כאשר גם אם אני לא מקצוען בתחום הנדלן, אני יכול ללכת לעשות סיבוב, להיכנס לשניים, שלושה משרדי תיווך באותו אזור שקניתי, להבין אם השתנו המחירים, לא השתנו, השתנה הצורך, אפשר לעשות. אני לא תלוי באף אחד. עוד פעם, אנשים לא רואים בפודקאסט את התסרוקת שלנו, אבל מי שרואה...
הרבה שיער אין פה.
הרבה שיער אין פה. וחלק מזה זה מדברים שעברנו בחיים. ושאני הייתי תלוי באחרים, גם פה בארץ, וגם זה אני לא עושה יותר, אז הבנתי שזה לא תמיד עובד, ואני היה לי אפילו בעיה עם זה. אז תגיד, רגע, אבל אתה קונה לאנשים דירות, אני כבר חוסך לך את השאלה, בגלל שאני רגיל ששואלים אותי. גם אם אני קניתי דירה לבן אדם, ועכשיו... הוא רוצה לנהל את הדירה פה לבד, או שאני הלכתי, לא המשכתי, קרה משהו, סתם לא בא לו להמשיך איתי, כל מיני סיבות, אין לו בעיה. הוא עכשיו, נגיד, הוא גר בירושלים, ויש לו דירה בחיפה, וצחי כרגע לא עונה לו, בסדר? צחי עכשיו נמצא בחופשה באנטרטיקה, הוא מרים טלפון, הוא רוצה להזכיר את הדירה, אז הוא יסתכל ב... באינטרנט או באיזה אינדקס, וימצא כל מיני משרדי תיווך מהשמות הגדולים, שהוא יודע שהם אולי לא ייתנו לו את השירות כמוני, אולי לפעמים יותר טוב, והוא יפנה אליהם והם יטפלו בו. ואם נגיד אני לא שם בשביל לתת לו את השם של האינסטלטור או השם של ה... זה, אז הוא ייכנס. היום המידע נגיש, ייכנס לכל מיני אתרים של מומלצים, אז גם אם הוא ישלם עוד 30% או משהו, זה לא משנה. הוא ימצא בעל מקצוע והוא ישלח אותו, הוא לא תלוי אף אחד, ואם הוא החליט למכור את זה, הוא ימכור את זה, והוא יזה. אנשים שאני קונה להם את הנכס, לא תלויים בי. לא תלויים בי. אני עוזר להם, עכשיו הלכתי, הבאתי מפתחות לזוג שזה, שקניתי, בעצם לאישה שקניתי לדירה, ואני חושב ששמעת את התודה שנכנסתי, אז אני עוזר, אבל הם לא תלויים. אז אני נגד הדבר הזה. אני אגיד לך בגדול, מה ששואלים אותי בדרך כלל, הרי אצלי מעבר לזה, אבל זה בפילוסופיה. נדלן אצלי זה אהבה. ואני באהבה שלי אוהב לגוע, אני ואשתי, אני לא יכול לחיות עם אישה וירטואלית. אני צריך את אשתי לידי וצמוד.
לימדו אותנו שאנחנו צריכים אישה בכל נמל.
אז לא, אז אנחנו, יש לנו את אותה אישה.
כן.
כבר הרבה מאוד שנים.
אנחנו מהזן הזה שכבר
הולכנו אליו. אנחנו לא מעניין אותנו האחרות. וכן, רחלי, את יכולה, אם את שומעת, תתגאי. וזה ידעת שזה נכון. אני אוהב לגעת באהבה שלי, ואני רוצה לראות את זה כאן, ולדעת, ולראות, ולהרגיש,
הבנתי.
אז אני בעד, ואם אנחנו ניכנס לעוד אספקטים, ולא סתם שמדברים על זה בטלוויזיה, מזמינים אותי או כאלה, בגלל שאני מאוד נחוש בקטע הזה, וגם ניכנס, יש מינופים וכל מיני, אז יש עוד הרבה סיבות, ואני לא אומר, אני רק חייב להגיד דבר אחד, אני לא כועס על אנשים שמשקיעים בחול, פעם כעסתי בגלל שאני גם ציוני. אבל אני לא כועס בגלל שאני מבין את הכאב של לשלם 8% מס. ואת המס רכישה כמובן.
כן, זה לא רק זה, זה גם הסף הכניסה בארץ. דיברנו מקודם נגיד זוג בן 45, אבל חבר'ה בני 25-30, גם הוא שנתיים קבע, אין להם עוד רכוש, אז הדרך שלהם בארץ היא הרבה יותר מסובכת מאשר...
צר לי להגיד לך, וכאן כן אני מוכן לדבר על זה, במינופים בארץ שהם יכולים לעשות, ברמות האלה, הם יכולים להגיע להישגים הרבה יותר גדולים, וזה לא תמיד נכון כל החלומות, אני לא אומר, יש השקעות יפות, ולעשות זה בחוכמה, ואם תרצה שנדבר על זה עוד, אז נדבר, אבל יש לי עוד הרבה מה להגיד על זה.
אני יודע, אבל אנחנו ממש מגיעים לקראת הסוף, אז אני מבקש שנסיים בדבר שאני תמיד מסיים איתו, עם כל אורח, ואם צריך לקחת כל מה שדיברנו או לא דיברנו, כי לא הספקנו, ואני מבקש שלושה טיפים, כיוונים, רעיונות, משהו שאנשים, מה שנקרא בתכלס, בפרקטיקה, יקחו איתם לחיים ויזכרו אותנו לטובה, שהשקענו בהם כדי שהם ישקיעו בעצמם וחייהם יהיו טובים יותר.
אני חושב שכל הטיפים, הטיפ הכי גדול שמאגד את כל מה שאני אגיד, זה קודם מעשה במחשבה תחילה. וכבר אמרנו את זה קודם, לא להקל ראש. זה לא משנה אם אתם משקיעים בארץ, אתם משקיעים בחול, אתם יודעים שאני מדבר בעיקר על הארץ, אני אומר, הלכתם להשקיע, שבו ותעשו בדיקה עצמית, מה באמת נכון לכם להשקיע. תבדקו מי אתם, מה אתם, מה יש לכם, מה אין לכם, בזוגיות שלכם, מה עברתם בחיים, ומומלץ לקחת יועץ, אני יודע שאני למשל, שאני יושב בייעוצים מאנשים, אנשים אומרים לי, אנחנו באנו לפסיכולוג או באנו ליועץ כלכלי, סוג של יועץ כלכלי, ואני אומר להם, לא, אם אני לא אבין, ולא יודע את הטראומות שלכם, ואני לא יודע את הדברים, אז אני לא יודע לתת לכם את ההצעה הנכונה, אם אתם עברתם איזה משבר, ואחר כך אני אתן לכם לקנות נכס שיש בו טיפה סיכון או משהו, למרות שאנחנו משתדלים בלי, אז אני אעשה נזק, אז מה עשיתי? או אם אני לא יודע שאתם זקוקים לעוד הכנסה. אז צריכים מאוד מאוד לבנות את החשיבה לפני היציאה. שתיים, חקר שוק. חקר שוק, חקר שוק. זה אומר, לא ללכת ולהמר. אנחנו לא בנויים לאימורים, גם עברו התקופות שכל דירה שאנחנו קונים מחר תעלה, עברו התקופות, אתה יודע מה, אני חייב לספר לך את זה, בשתי שניות שפעם הרציתי באיזו הרצאה, והייתה שם איזו סלבית מאוד מפורסמת, ואחרי שאיזה מישהו ששם ניסה להתחכם איתי בקהל, אתה יודע, תמיד יש בקהלים, וזה הקהל של 200 איש, היא קמה ואמרה לי, הנה אני קניתי דירה, ושלושה חודשים אני לא מזכירה אותה. כאילו, איך אתה אומר שזה טוב? אני לא אכנס לפה, זה ציבורי, ואני לא אפגע בשמה טוב, היא בחורה מקסימה. ואמרתי לה, תגידי לי, את סלבית. אני יודע שאת עסוקה, בגלל שאנחנו יודעים, יש לך תפקיד, יש לך הכל, וברור לכולנו ש... את עסוקה שם, את עשית חקר שוק או שהלכת לאן שהחברים אמרו? אז היא הורידה את הראש ואמרה, הלכתי לאיפה שהחברים אמרו. אמרתי לה, בשקט לא נעים לי להגיד, אבל מגיע לך, אבל לא מגיע לך. אמרתי לה, בוא אני אסביר לך משהו. אם לא עשית חקר שוק, חקר שוק זה לא אוזניים של חברים ולא סיפורים, ושאם אנחנו נשמע לחברים, שנינו יודעים, אנחנו גברים, שלפי הסיפורים, אנחנו כאילו במבוכה בחיים שלנו. כולם מצליחים וכולם עושים וכולם ניקו את הקזינו ואנחנו יודעים את כל הסיפורים. לעשות חקר שוק מעמיק. שלוש, לנהל את הנכס בחוכמה. לא למצוא התחכמויות, לא לבוא ולהוזיל את המחיר לבעל לדייר שלך כדי שהוא יעשה תיקונים בעצמו. זה לא נכון לעשות את זה. לטפל בדייר, להגיב תוך 24 שעות לתיקון. נכון שהיום זה כבר לפי חוק שכירות הוגנת, אבל... תזכרו, תשמרו על הדייר שלכם, הדייר שלכם ישמור עליכם. שאני מסתובב בדירות, ושאני נכנס לדירה, והדייר לוקח אותי יד ביד, בכוח, מחזיק אותי, ומוביל אותי לכל הנזקים שיש בדירה, אני יודע שבעל הדירה פגע בו, שבעל הדירה לא תיקן לו. ככה אני מקבל את כל הטיפים. אז אני אומר, לא בשביל הדבר הזה, בשביל יחסים, זה באופן כללי ככה. בן אדם, הודיע לכם על תקלה, תתקנו. גם אם אתם מרגישים פריירים, תתקנו. אחר כך תבדקו מה קרה שם ותתחשבנו או לא תתחשבנו ותנהלו את זה נכון. אז הנה שלושה טיפים שאני חושב שהם קטנים, אבל הם עצומים.
אז אני יודע, רק בהמשך למה שעברת עכשיו, לנו היה איזה נכס פעם שמימשנו אותו כבר, אבל אחת הסיבות שלא רצינו לממש, התלבטנו, זה כי הדיירים היו כל כך נחמדים. פעם בשנה... רק אשתי הייתה באה לקחת את הצ'קים, והיינו שומעים מהם כמעט כל השנה. כמו מי הייתה אומרת לי, בונה, הדירה יותר יפה מהפעם שעברה, הם כל כך מטפחים אותה. וזה בזכות הדברים הקטנים, שאם היו אמרו, יש משהו, ישר שלחנו בעל מקצוע, שיתפל, הרגישו, לא העלינו להם את המחיר המקסימום האפשרי,
כי אנשים לא יודעים חזירים.
אנשים לא יודעים שבמעבר דייר אתם מפסידים כסף, כי גם אז צריך לשפץ, כי ההוא שיתרגל כבר שאיך הבית נראה, אז פתאום צריך לשפץ. ולפעמים זה עוד שבועיים, שלושה עומד ריק, אז תעשו את המתמטיקה גם, מה שווה לעשות. טוב, אז צחי, קודם כל תודה רבה. לדעתי נתת פה הרבה מאוד ערך, ידע, ורק שיקשיבו ויישמו, ויהיה להם פנסיה תוצרת בית. ולמאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של הפודקאסט כסף והשקעות. נשמח אם תספרו לחברים על הפודקאסט הזה, שיקשיבו כמה שיותר. יש את זה גם בכל האפליקציות, אפשר לכתוב כסף והשקעות, או דרך האתר שלי, www.2invest.co.il. ותודה רבה, ונשתמע בפרק הבא. להתראות.